עדיין. עכשיו, בדרך כלל, פרקים שהם בסיום מדור, מהווים חוליית קישור בין הפרקים הקודמים למדור הבא. בסדר? אנחנו נבדוק אם גם פה זה כך, אני חושב שכן. כאן זה כתוב בסגנון של וידוי אישי של הרב קוק, הוא מדבר על עצמו. אגב, זה נכון בהרבה מאוד טקסטים שכתובים לא בלשון אישית. כלומר, כשהרב קוק כותב אנו, הרבה פעמים בכתב יד היה כתוב אני. אבל כדי למסור את זה לציבור בתור לימוד, במקום אני כתוב אנו. פה זה מקרה חריג, שבו האורחים, במקרה הזה הרב הנזיר, הרב הנזיר השאיר את הסגנון האישי. איני יכול. עכשיו, מדוע הוא השאיר? כנראה משום שמה שכתוב כאן הוא לא נכון לגבי כל אדם. כל אדם יכול לומר, אינו יכולים לזוז מהדבקות האלוהית. יש הרבה אנשים שחיים מצוין בלי דבקות אלוהית, בכלל. וגם כאלה שזוכים לדבקות אלוהית, זה בדרך כלל לא מתמיד. לכן פה לא הייתה ברירה אלא להשאיר את זה בסגנון האישי. איני יכול לזוז מהדבקות האלוהית. ועל כן, אני מחויב להשתדל שיראה את האור האלוהי ונועמו בכל מילי דרשות, בכל דיבור ובכל מעשה ותנועה. כלומר, אם אני כל הזמן, לא כל הזמן בדבקות אלוהית, אז אני לא צריך לראות את האור האלוהי בכל דבר. אני אראה את האור האלוהי איפה שרגילים לראות אותו. תורה, מצוות, מעשים טובים. אבל לראות בכל דבר, בכל התנהגות, בכל שיח, זה רק לאנשים מהסוג של הרב קוק, שהם רואים, שהם בדבקות מתמדת. הדבקות המתמדת מחייבת לי בעצם להבין שגם כל העולם כולו בדבקות מתמדת. הרי הכל אור השם מאיר שם. רק שלא תמיד רואים את זה. לכן אומר הרב, על כן אני מחויב להשתדל שיראה את האור האלוהי ונועמו בכל מילה דרשות, בכל דיבור ובכל מעשה ותנועה, בין של עצמי, בין של אחרים. טוב, זה לא פשוט. לפעמים יש דברים רעים מאוד. האם אפשר לראות את האור האלוהי גם בדברים הרעים מאוד? שמה צריך לעשות ברור באזמל. נכון? לדעת להבחין בפרטי פרטים איפה הטוב ואיפה הרע. כי לפעמים הרע הוא העיקר. בין של עצמי של אחרים, וקל וחומר, להרגיש את גילוי האור העליון דרך צינורות האמת והצדק בכל התורה כולה גם בפשטיה, ובהוויות ההלכתיות בפלפולים. כלומר, יש אור חיובי שנמצא בדברים הטובים, צינורות האמת והצדק. עכשיו, צינורות האמת והצדק זה לאו דווקא מה שאנחנו משתדלים לעשות כאמת וצדק. לפעמים יש אמת וצדק שנעשים בעולם בדרכים שאינם בידינו. כן? למשל, יש סיפור. היה חכם אחד בזמן בעלי התוספות, שדיבר דברים קשים מאוד נגד הרמב״ם. וקרה לו שמלך צרפת ציווה, מטעמים משלו, לחתוך לו את הלשון. כן. אז רבי אברהם בן הרמב״ם, שהיה בחיים אז, אמר, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. היה מקרה מיוחד. כן, האם ההלכה אומרת לחתוך את הלשון של מי שמדבר נגד הרמב״ם? תשובה היא, לא. נכון? כך שצינורות האמת והצדק, הם יכולים להיות יותר רחבים ממה שביוזמתנו אנו כבני אדם.
הצרפתי עשה את זה בגלל הרמב״ם?
לא, המלך עשה את זה מטעמים משלו, הוא היה מלך רשע. אז הקדוש ברוך הוא משתמש גם ברשעים. כן, לפעמים יש גם דבר כזה. אז מה שאומר כאן, קל וחומר להרגיש את גילוי האור העליון דרך צינורות האמת והצדק, ועוד יותר, בכל התורה כולה. כלומר, צריך לראות את האור האלוהי בכל התורה כולה. טוב, זה קל לראות את האור האלוהי בחלקים הרוחניים של התורה. כן, במטאפיזיקה, בתורת הקבלה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שם אני רואה. אבל בפרטי פרטים של הלכות, של כיצד מכינים כוס תה בשבת, שזה כבר פלפולים מסובכים, כלי ראשון, שני, שלישי, ספרדים, אשכנזים וכו' וכו'. כן? אז כאן אתה נכנס לרזולוציה, שבה אתה שואל את עצמך, איפה האור האלוהי שם? כן? אבל אומר הרב, אני משתדל למצוא גם שם. כן? גם בפשטיה, ובהוויות ההלכתיות והפלפולים. מה זה הוויות? הוויות הכוונה דיונים. כן? הוויות דאביי ורבה, דיונים בין אביי לרבה. ולפעמים אתה אומר לעצמך, טוב, זה יש לו קושיה, זה יש לו תירוץ, ואז הוא מקשה מזה קל וחומר, ואתה שואל את עצמך, איפה האור האלוהי שם? זה נראה לכאורה לפעמים דיון פורמלי בלבד. אבל מי שמעמיק רואה את זה גם שם. כן? אני אביא לכם דוגמה פשוטה. שור שנגח את הפרה ונמצא וברה בצידה. עכשיו, מה הדין של שור שנוגח פרה, קודם כל? כמה צריך לשלם? מה?
בעל השור משלם.
בעל השור משלם, וכמה הוא משלם? חצי נזק. הפוך מה שאמרת. כן? משלם חצי נזק. עכשיו, יש פה בעיה, אנחנו רואים שלא רק שהפרה מתה, אנחנו רואים גם שיש עובר לידה שיצא ממנה. אז צריך לשלם גם על העובר. כמה? לא, עובר מת. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. אז יש מחלוקת בין סומכוס לבין חכמים, נכון? סומכוס אומר, משלם חצי נזק על הפרה, רבע נזק על העובר. למה? למה הוא אומר רבע? הוא אומר שהוא ספק. אנחנו לא יודעים האם העובר יצא מן הפרה בעקבות הנגיחה, כי אין לך עדים. או שהיא הפילה את העובר לפני הנגיחה, ואז לא צריך לשלם כלום. אז או צריך לשלם חצי נזק, או אפס. אומר סומכוס, ממון המוטל בספק, חולקין. אז חצי של חצי, זה, אתה מורה למתמטיקה, נכון? רבע, כן. אז יוצא רבע. והחכמים אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. כלומר, תביא הוכחה שהפרה הפילה בגלל הנגיחה, ואז תשלם כל החצי נזק, ואם לא, תשלם אפס. המוציא מחברו עליו הראיה.
אז למה רבע?
לא, אז לא רבע, הם חולקים על סומכוס. בסדר. החכמים אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו, זה דיון מעניין במשנה. אגב, המקרה בסך הכל נדיר. דבר נוסף, הסבירות שהעובר יצא בגלל הנגיחה הוא גבוה. זה סבירות גבוהה. אבל אין לך הוכחות. אז מה עושים? בעצם, מה שאומר סומכוס, אנחנו עושים דבר שהוא לא אמת. כי או שחייבים כל החצי נזק, או שחייבים אפס. רבע זה בטוח לא נכון. וסומכוס פוסק שעושים משהו לא נכון. לכן חכמים אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו, מה ההיגיון מאחורי כל הדברים האלה? יש לנו בכלל דיני נזיקין ותשלומי נזיקין, זה חלק ממגמה כללית ארוכת טווח של עשיית צדק בעולם. נכון? מזיק, צריך לשלם. אנחנו רוצים לעשות צדק. אם אנחנו רוצים לעשות צדק נקודתי, אז אנחנו נגיד כמו חכמים, המוציא מחברו עליו הראיה. איך אתה יכול לחייב אותו? אין עדים. סומכוס אומר, לא, אם אנחנו נלך בראש הזה, אז ברוב המקרים לא יעשה צדק בכלל. אז אנחנו נעשה אי צדק של רבע נזק על העובר, כי אנחנו עושים חשבון של כלל המקרים במציאות.
בממוצע עשינו.
ואז בממוצע עשינו. והממוצע משפיע גם על המקרה הפרטי. אז בעצם, יש פה שתי תפיסות של עשיית הצדק בעולם. האם אנחנו דואגים לצדק של המקרה הפרטי, או לצדק של כללות המקרים?
או צדק סטטיסטי.
או צדק סטטיסטי. כן. אז אם אנחנו מעמיקים בדבר הזה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו בכלל על עשיית הצדק בעולם, איפה כל זה נובע. בסדר? מה עשינו עכשיו? לקחנו מקרה הלכתי פרטי, וניסינו לברר מהי המגמה הכוללת המסתתרת מאחורי זה. בסדר? אז זה בדיוק מה שאומר הרב, אני משתדל, מה? אתה צודק. בדיני ממונות, המוסר הטבעי הוא ההלכה. שנאמר, בצדק תשפוט עמיתך. נכון? עכשיו, מזה באמת לומדים משהו מעניין. הרי יש דעה שבגמרא כתוב, למה, לגבי המוציא מחברו עליו הראייה, עליו להביא את הראייה, שנאמר, והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. מכאן אמרו חכמים שהמוציא מחברו עליו הראייה. שואלת הגמרא, למה לקרא? למה אתה צריך פסוק? הרי סברה היא, מן דקייב לקיבה, לאיזה לבאסיה. מי שיש לו כאב, הוא ילך לרופא. הרופא לא צריך לחפש את החולים. החולים באים לרופא. לכן, לא צריך פסוק כדי לדעת שהמוציא מחברו עליו הראייה. עד כאן קושת הגמרא. בסדר? לכאורה, ומזה הוכיחו הפוסקים, שדבר שהסברה האנושית מחייבת אותו, הוא דאורייתא. כי אם לא היית אומר, בלי פסוק, זה מדרבנן. עם פסוק, זה מדאורייתא. אז יש כן נפקא מינה. רואים שהגמרא לא מבדילה. היא אומרת שהדין הזה הוא דין נכון, בין עם פסוק ובין בלי פסוק. אם כאן שדבר שהוא, שהוא סברה, הוא דאורייתא. עד כאן ברור? על זה יש קושיה. הרי ברכה ראשונה שאני מברך לפני מאכל. מאיפה למדו את זה? סברה. זאת אומרת, הגמרא סברה היא. לא מצאנו פוסק אחד שאומר שברכה ראשונה דאורייתא. למרות שזה סברה. הבנת את הקושיה? אני חוזר. אם אתה אומר שכל דבר שהסברה מחייבת הוא מן התורה, אז מדוע ברכה ראשונה שאנחנו אומרים שהיא מסברה, נחשבת רק לאיסור, לחיוב דרבנן ולא מן התורה? השאלה ברורה? תשובה. זה אומר אבני מילואים, כי רק בדיני ממונות אתה אומר שסברה היא מן התורה. כי בדיני ממונות התורה אמרה לשפוט לפי השכל האנושי, ולפי המוסר הטבעי, שנאמר בצדק תשפוט עמיתך. לעומת זה ברכות על הפירות, למשל, זה לא מדין המוסר הטבעי, ולכן שמה הסברה דרבנן. בסדר? אוקיי.
איפה יש עוד מקומות לממונות ופירות שצריך ברכה להתחלה, שזה סברה?
איפה מצאנו עוד סברות?
כן.
כל השס, מלא מזה, בסברות. בסדר? טוב. אז לכן אומר הרב, אני צריך, אני מחויב לבדוק, למצוא את האור האלוהי בכל דבר, כולל בהוויות ההליכתיות והפלפולים. וזהו הטעם. מה שאני נוטה תמיד לצדד את הפלפול, כלומר לצדד הכוונה לאטות אותו, באופן ההגיון הרעיוני שיש בו גם כן רגש הלב. כלומר, אפשר לראות את זה בספרי ההלכה של הרב קוק, מה שלא כל כך לומדים. כן, לרב קוק יש הרבה ספרי הלכה, משפט כהן, דעת כהן, זבחי ראייה, אורח משפט וכו'. יש הרבה ספרי הלכה שכתב הרב קוק, ושם אנחנו רואים שבתוך הפלפולים מסתתרת מגמה רעיונית. כן, זה אפשר לראות את זה. דיברנו על לגבי שמן שומשמין, נכון? שבוע שבע. שבוע שבע, נכון, בסדר. והכל הוא... אומר, זה מה שאני עושה. בפלפולים שאני עושה, אני מטה את הדברים לכיוון הרעיוני. מדוע אני עושה את זה? כי אני אדם כזה שיש לו דבקות אלוהית מתמדת, לכן אני מחויב לראות את האור האלוהי בכל הפרטים. היותר מפולפלים. כן. כן. יש פה רעיון, יש טעם הדבר. כן, למשל טעם הדקרה. אנחנו לא פוסקים הלכות על פי טעם הדקרה. זה באופן גלוי, אבל באופן סמוי, כולם יודעים. כן, הרי כל הדיונים ההלכתיים, מצד האמת, מסתתרת מאחוריהם השקפת עולם. ברור? כי למשל, מי שאומר, אני לא פחות ציוני ממך אם אני לא מברך על ההלל ביום העצמאות. זה לא נכון. כי אם זה לא משנה, אז מה זה משנה? אז למה יש הלכה שמברכים או שאסור לברך? כן? וברור שיש פה יסוד רעיוני מאחורי זה. בלי זה, ההלכה לא הייתה צריכה להישאר אדישה לנושא. בסדר? טוב. והכל הוא מתוך הנטייה הפנימית שאני חפץ בכל לב שהאור האלוהי בתענוגו ואורו יהיה מגולה לכל, ושהכל יתעדנו ויתענגו בו. פעם שמעתי שיעור מאיזה ראש ישיבה חשוב, בהלכות ברכות, הביא פלפול עצום, שעה שלמה הוא הסביר את הדברים, והגיע למסקנה. אמרתי לו אחרי השיעור, מה שאתה הסברת, זה בסופו של דבר, אתה חזרת על ההלכה שכתובה בשולחן ערוך. אמר לי, נכון, אבל לפני השיעור שלי, ההלכה הזאת הייתה מעצבנת, ועכשיו היא מובנת.
בסדר?
זה נכון, אגב. זה היה הלכה מעצבנת, שעל ידי כל הפלפול שלו הפכה להיות הלכה מובנת לגמרי. טוב, והנני, ולכן הוא רוצה לגלות לכל. והנני צריך אימוץ תמידי, אימוץ הכוונה חיזוק, שלא לזוז ממעלה זו. כן, יגידו לי, זה מיותר, בשביל מה אתה עושה את זה? ולהרבות את אורה, ולסול יפה את מסילתה, ולהכליל את כל דרכי הלימוד והנהגה בדרך כללי זה, שהוא אורח צדיקים, ההולך ואור עד נכון היום. מה זה המשפט הזה המוזר? אורח צדיקים, הולך ואור עד נכון היום? זה פסוק במשלה, נכון? מה אומר הפסוק במשלה? ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. מה הכוונה? מה הפסוק הזה אומר? הרב מתכוון לרמוז לאיך שהזוהר מבין את הפסוק הזה. צריך להסביר קצת מה זה אורח, קודם כל. מה זה אורח? זה שביל קטן. דרך, דרך סלולה לכל. כולם הולכים בדרך הזאת. יש כמה שלא אוהבים את הדרך הראשית, הולכים במסלולים צדדיים. זה נקרא אורח. עכשיו, יש לפעמים שאתה רואה צדיק שהולך בדרך שלא כולם הולכים בה. הוא עושה דבר קצת משונה. נכון שאתה לא עובר על שום, אתה לא עושה שום עבירה, אבל לא רגילים למצוא צדיקים שם. כן? למשל, הרב גרוסמן, המכונה רב הדיסקוטקים. כן? תלמיד חכם גדול, מה אתה עושה בדיסקו? כן? שם הוא החזיר אנשים בתשובה וכו'. בסדר, אפשר, זה לא אסור, אבל לא רגילים למצוא אותך שם. זאת אומרת, זה אורח, אורח צדיקים. מה זה כאור נוגה? נוגה, לפחות לפי הפירוש של המקובלים, אבל זה גם הפשט, זה אור שהוא על הגבול בין האור לחושך. אז הצדיקים בערך כלל לא אוהבים ללכת במקום הזה, הם הולכים איפה שיש הרבה אור, לא איפה שזה על הגבול בין האור לחושך. אבל אורח צדיקים, כאור נוגה, הולך ואור. כלומר, הוא הולך והאור הולך ומתרבה עד נכון היום, עד שמתברר. ככה הזוהר אומר, שהדרך שבה אותו צדיק הלך, היא סללה את הדרך לכולם. בסדר?
אין דבר הבדלה בין אור לחושך.
נכון, זאת אומרת, אבל מתברר שזה הדרך הנכונה. למשל, תן דוגמה פשוטה, במשנתו של הרב קוק. אלמלא משנתו של הרב קוק, אי אפשר היה לאוילם התוירו להבין את העולם החילוני. נכון? היו במסם עבריינים. כן? התורה אמרה לעשות ככה, הם עושים אחר. זה חסר משמעות, זה רע, צריך להילחם. הרב קוק אומר לך, בוא נסביר לך מה הקדוש ברוך הוא רוצה שם. זה לא במקרה שזה קרה. יש לזה משמעות. אז בזכות הרב קוק, שעמל הרבה וקשה, בסוף נמסרו לנו מסקנות שמאפשרות לנו לראות את המציאות אחרת. בסדר? אז זה מה שנקרא, הרב אומר כאן על עצמו, ולסול יפה את מסילתה, ולהכליל את כל דרכי הלימוד והנהגה, בדרך כללי זה, שהוא אורח צדיקים ההולך והאור עד נכון היום. שימו לב איך שהרב מכיר את כל הדרשות, ואז הוא לא צריך להסביר לך, כן? הוא צריך את השיעור שלי כדי שזה יוסבר. אבל אצל הרב זה ברור, כן. יכול להיות. עד כאן ראינו בפעם שעברה. אז מה עושים עכשיו? ממשיכים, נכון. מה? היה נצרך? טוב. ההתאמצות של ההדרכה בחלק התורה העצמי שהנטייה הנשמתית מסייעת לה, היא הדרך היותר בטוחה של הכיוון לשורש הנשמה והנהלתה באורח הראוי לה. כלומר, מה אומר כאן הרב? יש, למשל, בישיבות, דרכי לימידה, דרכי לימוד. לוקחים סוגיה, מסבירים אותה, לומדים את המפרשים, מפלפלים בדבריהם, שוקלים מה נכון, מה לא נכון, מגיעים למסקנה, לחילוק וכדומה. אומר הרב, אבל יש לישי אדם, יש לו דרך לימוד משלו. האם הוא צריך להיות נאמן לעצמו, או ללכת בדרך של כולם? התשובה, לא, הוא צריך ללכת, הוא צריך להיות נאמן לעצמו. כמו שהרב קוק פה, נאמן לעצמו.
מה, בדרך הלימוד?
בדרך הלימוד, כן. אז מה שאומר, ההתאמצות של ההדרכה בחלק התורה העצמי, כלומר שהוא מתאים לי, שהנטייה הנשמתית מסייעת לה, מה מדובר, משהו זה לא סתם איזה ג'וק שבא לך, אלא אתה יודע שזה הנטייה של הנשמה שלך. אני מצאת שורש הנשמה שלי, אני לא יכול ללכת נגד שורש הנשמה שלי. כן? אם אני אלך נגד שורש הנשמה שלי, אני אהיה בסוף מעוות. אני אסבול מזה. לכן אומר, שהנטייה הנשמתית מסייעת לה, היא הדרך היותר בטוחה של הכיוון, כלומר של ההתכוונות, לכיוון של לשורש הנשמה. אז אני אברר מי אני. ברור? לכן, אתה לא יכול להגיד, למשל, מדוע אחד השיח שלו א', השני שיח שלו ב'. מה אתה מתערב? זה שורשי נשמות שונים. כן, אפשר לראות את זה למשל, הרבה פעמים, נגיד, בנטייה החרדית, לעומת הנטייה התורנית, כן? כלומר, אנשים שנוטים לתורה, יש להם כיוון מסוים של מחשבה, אנשים אחרים, הם קוראים את אותה התורה, ומפרשים אותה בכיוון החרדי. למה?
למרות שהם לא את המסקנה?
לא, הם מגיעים למסקנות הפוכות. למרות שהם לומדים את אותם טקסטים. למה? כי זה עניין של שורש נשמה גם. זה לא רק עניין של סברה, האם למדת את הטקסט הזה או לא.
מה? יש לפעמים שהתשובות או המסקנות הן כל כך רחוקות
נכון, נו אז מה? אבל עכשיו, אם מדובר בסתם אנשים שלמדו רבע תורה, אתה צודק. אבל אם מדובר באנשים שלמדו כל התורה כולה, והעמיקו בה, ובכל זאת מגיעים מסקנות הפוכות, אז זה סימן שזה כבר עניין של שורש נשמה. בסדר? אז מה? כלומר, כי הוא אמר, תראה בפסקה הקודמת, והנה אני צריך אימוץ מידי. כלומר, כי יש ביקורת נגד זה. אז לכן יש התאמצות, הכוונה התחזקות. לקבל את ההדרכה הזאת. כן.
אחד שהוא מתחכם גדול והוא לומד הרבה תורה. בסוף הוא מגיע למסקנות שהן רחוקות ממה שהתורה עצמה מדברת.
נו, אז מה?
אז אנחנו אומרים, תולים את זה בשורש נשמה, אבל זה עיוות עמוק.
נכון.
אז מה, שורשי הנשמות יש כאלה שהן מעוותות?
כן. כן, אבל גם המעוותות יש מה ללמוד מהן. כן? מה? יש מה שנקרא מדנפשי סליק, עולה מעצמו. כן, שיש מי שאחרים נתמכים בו, יש מי שהוא עצמו העלייה. אני זוכר... אפשר גם את זה. זה אותו דבר, בסדר. אני זוכר, הרב צבי יהודה זצ"ל היה רגיל לומר, יש צדיקים שמאמינים, ויש צדיקים שאינם מאמינים. ואז הוא מביא את הגמרא בסוטה, ודברי רש"י שם. חבר שלי הלך פעם לרב צבי יהודה ושאל אותו, מי יכול לקבוע איזה צדיקים מאמינים ואיזה צדיקים לא מאמינים? כשהוא שאל את השאלה הזאת, הוא כל כך התבייש מלשאול את השאלה, אבל הוא שאל אותה, שהוא הסתכל רק למטה. אז הוא ראה את האגרוף של הרב צבי יהודה מתרומם, ומכה על השולחן. ואומר, אני יכול והם לא יכולים. יש דבר כזה. כן. טוב.
נראו אני אקח דוגמה.
מה?
למשל, לא הרב טייטל, נגיד, הרב יואל, ויואל משה.
הרב יואל טייטלבום, כן, בערבי מסתמר.
כן, אם היה הולך בדרך
כלל... ערבי מסתמר לא צודק, אבל הוא אדם גדול. כי הוא אומר דבר נכון. והבעיה היא שכאשר אדם אומר דבר נכון, זה יותר גרוע. בגלל ש... כיוון שהוא אומר דבר נכון, זה מחזק אותו בדעתו. בסדר?
אז זו השאלה, למה הוא מגיע למסקנה הפוכנה על הקוק?
בגלל שורש נשמה שונה. טוב, הלאה. מה? הבחירה החופשית נכנסת במעשה. למשל, תן דוגמה. היה יהודי אחד בירושלים, הרב יעקב משה חרלפ. זכר צדיק לברכה. מגדולי הצדיקים בירושלים. ותלמיד חכם עצום. בעל נטייה נפשית ונשמתית חרדית. אבל הוא הכיר את הרב קוק. והוא נכנע לפני גודל תורתו. ולכן קיבל את דעת הרב קוק. אבל רואים את זה בכתבים שלו, שעד ימיו האחרונים קשה לו עם זה. אבל יש לו בחירה חופשית. להגיד, נכון, קשה לי, אבל הרב קוק צודק. בסדר? זה מה שנקרא, יש בגמרא, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. מסביר רבי נחמן ברסלב, מה זה צדיק וטוב לו? זה צדיק שהלכה כמותו. למה טוב לו? כי הוא מתאים לדור. הרי למה הלכה כמותו? כי הוא מתאים לדור. ויש צדיק ורע לו, זה צדיק שאין הלכה כמותו. הוא צדיק. אבל דבריו לא מתאימים לדור, לכן הדור לא מקבל אותו. זה צדיק ורע לו. עכשיו, לפי זה, נשאלת השאלה, ומה זה רשע וטוב לו? אומר רבי נחמן, זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. אז טוב לו, כי הוא יכול למצוא, לפחות יש לו תקווה, הצדיק מבין אותו. לעומת זה, מה זה רשע ורע לו? לא רק שהוא רשע, הוא מקורב לצדיק שאין הלכה כמותו. אז אין לו סיכוי לחזור בתשובה. בסדר? השמה? אמרת שיש אנשים בתורה שמענישים אותם, לא אומרים יש להם שורש נשמה גבוה. למשל, בלעם, קורח ומי עוד? ראה, אמרת בלעם ומחקת, אחר כך קורח ומי עוד? והמרגלים. בואו נבדוק. אמרו חכמים, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות קם, והוא בלעם. זאת אומרת שחזל ראו בבלעם אדם ענק. בסדר? שתיים, לגבי קורח, שואלת הגמרא, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? מה ראה? ראה שמואל יוצא ממנו. נכון? אמר בזכותו אני ניצל. כלומר, מה שאומרת הגמרא בזה, זה שקורח יש שורש נשמה גבוה. והוא מאותו שורש נשמה כמו שמואל. אז הוא כן, כן הגמרא אומרת שורש נשמה. ולכן גם על זה נאמר, השם ממית ומחיה מוריד שאול ביעד. שעתידים לעלות. ומה עוד אמרת? היה שלישי? המרגלים. אתה יודע שיש בשולחן ערוך, באור החיים סימן תפקוף פה, רשימה של ימים שנהגו להתענות בהם. לא חובה, נהגו להתענות בהם. אחד מהם, אני חושב שזה תת באלול, או חד באלול, לא זוכר בדיוק, יום שבו מתו המרגלים. אז מתענים על מותם של המרגלים, כי הם היו צדיקים. למרות שהם היו רשעים. אז כנראה שהגמרה, היא רואה את הדברים בצורה קצת יותר מורכבת מאשר סיווג שחור לבן. בסדר? טוב. זה כמו שהמשנה אומרת על שלושה אדיוטות, זה שלושה מלאכים וארבעה אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. מה עושה הברייתא? הוא אומר, כולם באים לעולם הבא. מצאנו להם דרך אחורית. כניסת שירות. שם מכניסים אותם. בסדר? אפילו הגמרא אומרת, אחאב שקול היה. כן, מה אתה אומר?
הרב אמר של הרב חרלב.
עליו שלום. הייתה לו בחירה חופשית לרב חרלב, ודאי.
בסדר, עדיין. אם שאולת
נשבתו מביא
אותו למקום אחד, אז הוא מחליט
למקום
אחר.
כי הוא משתכנע. זה הכוח של הבחירה החופשית, שאדם יכול ללכת נגד נטייתו האישית. יש לו נטייה. מכיוון מסוים, אבל הוא מבין שהאמת במקום אחר. אז הוא הולך נגד הנטייה שלו.
אז אפשר כך להבין את העולם החרדי.
ודאי אפשר להבין את העולם החרדי, אבל אפשר גם להבין שאדם יכול להיכנע בפני ההלכה. הרי זה מה שאמרו. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מה עם ההמשך? והלכה כבית הלל. מי צריך לקבל את זה? גם בית שמאי. גם מי שהשורש נשמת, שורש נשמה שלו מביא אותו להיות מבית שמאי, בסוף הוא מקבל שהלכה כבית הלל. אז קשה לו, צדיק ורע לו. בסדר, אוקיי. עכשיו השאלה היא, האם יש לי בחירה חופשית להיות מה שאני? כן, מי שאל פה על הבחירה החופשית? אתה? כן. אז זה כבר שאלה, האם אני בחרתי להיות עצמי? זה נושא הרבה יותר עמוק. האם אני בחרתי להיות מי שאני? מה התשובה? כן, נכון? אתה אומר כדעת רשי. את רשי במסכת ראש השנה. כן. מה שאני אמרתי, אז מה אם אני אמרתי? מי אמר שזה נכון? אבל רשי אמר. נו, אז מי אמר שרשי צודק? אבל יש לזה סיבה למה רשי צודק. כי אם לא, זה לא פייר. כלומר, אם לא ביקשתי להיות מה שאני, אז למה אני צריך לעשות בתוצאות של זה? כן? טוב.
מה?
מה?
על דרך ההיגיון.
מה דרך ההיגיון?
התשובה של
רשי
על דרך ההיגיון.
כן, ברור. הגיוני מאוד. טוב. אז אני חוזר פה לדברי הרב. ההתאמצות של ההדרכה בחלק התורה העצמי שהנטייה הנשמתית מסייעת לה, היא הדרך היותר בטוחה של הכיוון לשורש הנשמה, והנהלתה באורח הראוי לה. כן? כמו נהלת בעוזך על קודשך. ואף על פי שהעולם כולו נדמה לו שאין לו שייכות לזה כלל. המילה עולם פה, זה במובן של הסלנג הישיבתי, האוילם. כן? האוילם אומרים. מה זה האוילם? הלומדים. אז למרות שהלומדים חושבים שזה לא נכון, מכל מקום, יש בתוכיות הלב נטייה להאיר אור השם, באותה נקודה שהרגע שמסכת וכל כוח החיים מתחברים בו. בדומה למה שעשה הנציב זצ"ל בצעירותו. הנציב, ראש ישיבת וולוז'ין, כשהיה חתנו של רב יצחק, רב איצלה מוולוז'ין, נכון? רבי יצחק מוולוז'ין, שהיה בנו של רבי חיים מוולוז'ין, שהקים את הישיבה. הנציב מוולוז'ין היה חתנו של רב איצלה מוולוז'ין, והוא הייתה לו נטייה לימודית שונה מכולם. במקום להתפלפל כמו כולם בפלפולים של האחרונים, הוא אומר, אני רוצה ללמוד את המשנה, תוספתא, מכילתא, ספרא, ספרי, את מדרשי התנאים הקדמונים, ולהשוות ביניהם וכו'. ורב איצלה כל הזמן ניסה להרחיק אותו מזה. כן? כלומר, זה בדיוק העניין של האוילם, לא מסכים עם השיטה הזאת. אבל הוא התעקש. הוא התעקש, ובאמת אחר כך הוא כתב ספרים חשובים מאוד. הוא כתב ספר על המכילתא, והוא כתב ספר על השאילתות של רב החי גאון, והוא כתב גם ספר על הספרי. כלומר, אנחנו רואים שהכיוון שלו אחר כך העיר מאוד, אחר כך בישיבות, בא לידי ביטוי גם בפירוש שלו על התורה העמק דבר. כלומר, והרב קוק בהספד שלו על הנציב, לא, סליחה, לא ההספד, המאמר שהוא כתב על הנציב מוולוז'ין, כשהנציב עדיין היה חי, מצדיק את המרידה של החתן בחותן. בסדר? אגב, צריך לציין, בן כמה היה כשהוא התחתן עם הבת של רבי צלה? בן 15. כן, בסדר. אז זה עולם אחר קצת, כן. אז זה מה שאומר כאן, ואף על פי שהאוילם כולו נדמה לו שאין לו שייכות לזה כלל, מכל מקום יש בתוכיות הלב נטייה להאיר אור השם באותה הנקודה שהרגש עם השכל וכל כוח החיים מתחברים בו. אמנם, כדי להאיר את האור יפה, כדי שיעשה את פעולתו באמת, צריך לשוב בתשובה גמורה מאהבה, ולפי גודל מעלת התשובה יתגדל כוח ההשפעה לעולם כולו. ודרך התשובה צריך להיות בכל, בעצם בכל, במעשים ובמידות, בדיבור ובמחשבה. מה הוא אומר כאן הרב? הוא אומר, אם אתה הולך בדרך מיוחדת, כגון הדרך שהרב קוק הולך בה, צריך להיות בטוח שאין לך נגיעה אישית. שאתה לא מטה את הדברים בגלל איזשהו עיוות שיש לך בנפש, איזשהו קלקול. או שורש נשמה בעייתי. לכן אומר הרב קוק, קודם כל תעשה תשובה. תחזור בתשובה שלמה, ואז אתה תהיה בטוח מה שאתה עושה נכון. מה?
זה
אומר
שבעצם המעשים והתשובה והמעשים של האדם
לא, לא, לא. לא, אז זה התיקון שלו, הוא צריך לתקן את זה. אדם שיש לו שורש נשמה בעייתי, סימן שהוא בא לעולם כדי לתקן אותו.
מה שהרב כותב בעוד התשובה באלף, שהרב קוק
אפשר לומר. ומכל מקום, אין לדחות כל נקודה טובה. כלומר, תגיד, אני עוד לא עשיתי תשובה. זה בסדר. אין לדחות כל נקודה טובה, וכל חלק מחלקי התשובה שעולה על הלב, צריכים להזדרז ולהוציא על הפועל, בדעת ושמחה, וביטחון, ועומק אמונה. טוב, בעצם כאן קיבלנו שיעור, במה שהרב אומר שצריך לסמוך על עצמו. כן, או יותר נכון, במרות התורה הוא אומר שכל אדם צריך להאמין בעצמו. כן, אולי אני אומר שטויות. יכול להיות שאתה אומר שטויות, הרי אין אדם שלא אומר שטויות. אבל תאמין בעצמך, כן.
יכול להיות שבפסקה אחת קודמת שהוא אומר, ההתאמצות של ההדרכה בחלק התורה העצמי, יכול להיות שהוא גם אולי מתכוון לעולם הישיבות, למשקיעים, שכאילו כשאדם לומד תורה, הלכה וכל מיני, מה זה רלוונטי לי לעצמי שלי?
לא.
לא.
כן. יש, ודאי. אדם שיש לו שורש נשמה בעייתי, תפקידו להתמודד עם זה ולתקן. הוא בא לעולם בשביל מה? בשביל לתקן. זה בעיה. כלומר, אם אדם יש לו איזה רוע פנימי, והוא נותן לרוע הזה לקבוע את ההתנהגות שלו, אז הוא מסתבר. לא, ודאי שלא. כי האלוהים שם את האדם בעולם כדי לעשות טוב. השאלה, מהו הטוב? שאני צריך לעשות, שהשני צריך לעשות, כל אחד יש לו הטוב, המשימה שלו. ולכן גם קשה מאוד לתת הערות לאנשים, להגיד, אתה צריך לעשות ככה, למה אתה לא עושה כמו כולם? כי הוא והכיוון שלו.
מה הכוונה בלסמוך על עצמך?
להאמין בעצמו, כוונה.
להאמין
בעצמו. בזה שהוא מסוגל לעשות את הטוב דרך הכוחות שלו. כן, אני זוכר, פעם מישהו במכון מיר לפני שנים רבות אמר לי, החיים שלי הרוסים. למה? כי אני לא הרב מרדכי אליהו. אמרתי לו, אולי החיים של הרב מרדכי אליהו הרוסים כי הוא לא אתה. כן? מה? בדיוק. כלומר, אדם צריך לעבוד עם הכוחות שיש לו, זה הייעוד שלו. נכון? עצמי זה הרבה דברים. כל מה שיש בי. כולל יצר הרע שלי. יש אדם, לכל אדם יש יצר הרע. קצת שונה מאדם לאדם. אדם יצר הרע שלו מביא אותו לזה, יצר הרע מביא אותו למשהו אחר. אז זה המשימה של החיים שלו. כן, אבל גם הנטייה לרע, אפשר להשתמש בה לטובה. למשל, אנשים עם נטייה לרע, הם הרבה פעמים הם עורכי דין. אז אי אפשר להשתמש בעריכת דין לטובה? כן, ודאי, ודאי. הרי זה מה, תורת השם תמימה משיבת נפש. הרב ציודה היה מסביר, מתי היא משיבת נפש? כשהיא תמימה. כלומר, יש תורה שמספקת מענה רק לחלק מנטיות הנפש. ויש נטיות אחרות שנעזבות. וזה מתנקם באדם. אם יש לך תורה תמימה, אז אתה נותן ביטוי ללקוחות המיוחדים שלך. בסדר? מה?
מה זה? מכל מקום?
מכל מקום, גם אם הוא לא עשה תשובה גמורה. עד כאן, מה? מה?
על אחרים שהם בעלי שורש נשמה מעובד.
מה זה אחרים? אולי גם אני בעל שורש נשמה מעובד.
יוצא שכאילו יצא לכל בסדר.
זהו, זה אתה אמרת, ולא אמרתי את זה.
לא
אמרתי את זה.
אבל איך אדם יודע מה אצלו?
כל אדם יש לו כוחות. הוא צריך לראות איך הוא משתמש בהם. הרי אין כוח שאני לא יכול להשתמש בו לטובה או לרעה. הכוונה היא שאין כוח שאינני יכול להשתמש בו לרעה או לטובה. נכון? זה הכוונה. טוב. מה? אפשר להמשיך? אני לא יודע. עמוד תף סמך תת. מאמר שלישי, הענווה האצילית. כן, כלומר, דיברנו על דבקות, עכשיו אנחנו אומרים על הענווה. עכשיו, כמו כל דבר, יש מדרגות שונות של אותו כוח. הענווה יכולה להיות ענווה שיש בה הכנעה של האדם. יש ענווה, אדרבה, שהיא אצילית, שמגלה את אצילות הנפש של האדם, את שורש נשמתו. וזה לעומת הביקורת נגד המוסר והדת של ניטשה, שאמר שהמוסר והדת הכניעו את קומת האדם, הקטינו את קומתו של האדם. אז אומר הרב, זה נכון, אם אתה מדבר במוסר והאמונה בצורתם הבוסרית. אבל יש גם באופן אילאי, למשל הענווה היא יכולה להיות אצילית. כן? כלומר, הענווה האמיתית זה לא מי אני ומה אני לא יודע שום דבר. בדרך כלל כשאדם אומר את זה, זה מלא גאווה. כן? אבל יש ענווה אמיתית שהיא זו שדרכה אפשר לגלות את אצילות הנפש של האדם. עד כאן עמוד תף סמך תת. אפשר שאדם יכול להגיד על עצמו שהוא ענב. אם זה אמיתי, אז הוא יכול להגיד את זה. תו סמך תת. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד תו עין. עמוד תו עין הוא למעלה מכל השגה, ולכן אין לנו אלא לעבור לעמוד תו עין א'. בסדר? עמוד תו עין א' זה סיכום של כל המדור שאנחנו עומדים לקרוא. מתחיל בציטוט, ציטוט ממקור. בסוד הכתר היא הענווה שהיא על כל המידות. תומר דבורה לרמק פרק ב'. רמק רבי משה קורדובר. עכשיו, מה זה ספר תומר דבורה? ספר תומר דבורה זה ספר מוסר שכתב הרמק, שהוא בנוי על מבנה קבלי. בסדר? לא. אני יכול להמשיך? תודה. כן. יש, קודם כל, 13 פרקים שמכוונים כנגד 13 מידות של רחמים. לפי ספר מיכה, לא לפי 13 מידות שבתורה, אלא שבספר מיכה. המידה הראשונה, מי אל כמוך, נושא אבון, ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא יחזיק לאדפו, כי חפץ חסדנו, ישוב, ירחמנו, יכבוש אבונותינו, ותשאיר במצולות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. 13 מידות, שמקבילות לאל רחום וחנון וכו'. עכשיו, ב-13 הפרקים הראשונים, הם במסביר, כלומר, האדם מדמה למידות של הקדוש ברוך הוא בהתנהגותו המוסרית. אז יש התנהגות שנקראת מי אל כמוך, יש התנהגות שנקראת נושא אבון וכולי. זה 13 המידות הראשונות שהן כולן כלולות במידת הענווה, שהיא לפי רבי משה קורדוברו ספירת הכתר, ספירת הכתר הראשונה בספירות, שהיא היחס בין האינסוף לסוף, או אם תרצו, הרצון העליון. אחר כך יש פרק אחר, יש עוד 9 פרקים, כנגד הספירות הנוספות. חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ואז יש לנו ספר מוסר שלם, כיצד האדם מתנהג באופן שההתנהגות שלו משקפת את המידות העליונות. כמו שנאמרו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, וזה נאמר, ובו תדבק. בסדר? אז זה ספר, ספר מוסר ייחודי מאוד, שמדריך את האדם למבט עליון של עין טובה. זה פחות או יותר, אפשר לומר, המגמה הכללית של הספר הזה. תומר דבורה, כן. הרצון העליון זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. היחס בין אין סוף לסוף. אותו דבר. בגדול. אפשר להיכנס לפרטים, אבל בגדול זה. אז לכן, הענווה מתוארת שם בתור המידה העליונה שבכל המידות. יותר מהחסד, מהדין, מהרחמים. יש מידת הענווה. עכשיו, מה זה הענווה? הענווה זה היכולת לקבל. הרי על משה נאמר, המידה שהתורה מדברת עליה בכל התורה כולה, מידה אחת בלבד, והאיש משה ענב. לא נאמר, והאיש משה חכם. פעם מישהו בלבל לי את המוח, התקשר אליי מחוץ לארץ, כדי שאני אז... הוא רצה להוכיח לי שמשה לא היה חכם. למה? כי התורה לא אמרה שהוא חכם. קשה מאוד לומר על אדם בסדר גודל כזה, של מנהיגות ושל יכולת לשאת עם שלם עליו, להגיד שהוא לא חכם. מנסה מה יהיה חכם. אבל התורה בחרה לא לדבר על זה. התורה בחרה לומר על משה שהוא ענה. כנראה שזאת מעלה יותר עליונה.
זה לא נאמר כביקורת? בעצם מסוים?
אז לא. לא יודע. אולי אני יודע, אבל אני לא רוצה לדבר על זה. זה לא הנושא שלי כאן. לא, אתה רוצה לבקש סליחה, רק שתדע שאני... הבנתי, בסדר, אז אתה לא צריך לבקש סליחה, אלא רק שאני לא רוצה, מה? עכשיו, אז המעלה של משה זה שהוא ענה. אם נסתכל במשנה, מסכת אבות, מה נאמר על משה במשנה הראשונה?
קיבל.
משה קיבל. כלומר, מה אתה לומד ממשה, או מי הוא משה בשבילך, זה מי שמקבל. ו... לא נאמר שמשה, למשל, כתוב בתורה, הוא משה עלה אל האלוהים. אבל המשנה לא אמרה משה עלה לסיני, אלא משה קיבל תורה מסיני. כלומר, זה בא לומר שתורת משה היא תורה של קבלה, היכולת לקבל. זה מאוד משמעותי, כי זה אומר שזה תורה שאין לה גבול. אם אני מקבל, אז אני פתוח לכל תוכן שהוא. אז אני לא מקביל, שום דבר. יש לעומת זה עמדה אחרת שאומרת, אני רציונליסט. מכירים את האמירה הזאת? אני רציונליסט. מה פירוש הדבר? אני מוגבל. החלטתי מראש שיש מסקנות שלא ייתכן שיגיע אליהן. איך אתה יודע? תבדוק. יש אולי המסקנות שכל כך אתה מפחד להגיע אליהן, אולי עם האמת? אכן, צריך קודם כל להיות מסוגל לקבל. והיכולת הזאת בתחום המידות נקראת ענווה. עד כאן ברור? טוב. כן, מה? מטאפיזית. נכון. כלומר, איך יכול להיות? יפה מאוד. אני אוהב את השאלה. מה? הוא שאל שאלה עמוקה מאוד. הוא אומר, אם אמרנו מצד אחד שהכתר זה הרצון האלוהי, מצד שני אמרנו שהענווה זה הכתר, מסקנה, הרצון האלוהי זה לקבל. איך אפשר? אלוהים זה מי שרוצה לתת. נכון? עד כאן הבנתי את השאלה שלך נכון. זה נושא מאוד עמוק, אבל אני רוצה להגיד דבר פשוט. אם אני רוצה לתת, אני רוצה שמי שיקבל. נכון? כלומר, הרצון להשפיע גונס בתוכו באופן מובלע את הרצון לקבל. אבל אז זה רצון לקבל כשר. זה בסיס עמוק בשיטתו של בעל הסולם. הזוהר, הוא אומר, שמה נמצא בוצינה דקרדינותה, כל הרצון לקבל שכלול ברצון להשפיע. עכשיו, זה מאוד חשוב, למה? כי זה מציל אותנו מהדואליזם. כי אם אתה תאמר שהרצון האלוהי זה רק להשפיע, והרצון לקבל זה רק מצד הבריאה, אתה הולך עכשיו על שני אלים. אבל אם אתה אומר, הרצון לקבל בשורשו, הוא נמצא ברצון להשפיע, אז הוא טהור. בסדר? טוב. עכשיו אנחנו עוברים לסיכום. הסיכום אומר הרב הנזיר, הענווה, נזר הטוב וכתר המידות, היא העצמיות האצילית, הרומה והקדושה, לעומת שפלות הגאווה המזוהמת, האלילית, יסודה בגוי קדוש, החידוש והאחדות. טוב, זה פשוט. בואו נראה. לא פשוט שום דבר. אבל אם תסתכלו לרגע אחד בעמוד תו עין ג', מה השם של הפרק הראשון? הענווה נזר הטוב. נכון? עכשיו, באמת, הגאווה העליונה וכתר הענווה. מה זה מקביל למה שאומר כאן? נזר הטוב וכתר המידות. אם תסתכלו בעמוד תו עין ד', הענווה והעצמיות הנשמתית. כן, זה מה שכתוב בהמשך, העצמיות האצילית. הענווה האצילית, פרק ד', כן, והיא העצמיות האצילית והרוממה והקדושה. זה בפרק ו' ופרק ח', זין ח'. לעומת הגאווה המזוהמת האלילית, אז זה פרקים ת' יוד, יוד א', ויסודה בגוי קדוש, החידוש והאחדות, אז זה ב, זה ב, סרה, זה בעמוד תף פ' ד' פסקת את זין, פרק את זין, ופרק י' זין. בסדר? זאת אומרת, פה הרב הנזיר הכניס לנו בשלוש שורות את כל מה שאנחנו עומדים לקרוא כאן. עכשיו יש פה, עכשיו צריך להבין מה כתוב בכל זאת. הסיכום הזה זה הרב הנזיר. הוא האורך, ואז הוא גם שם את הכותרות, ועכשיו הוא עושה סיכום של הכותרות של המדור הזה. בסדר? אחר כך, הטקסט עצמו זה הרב קוק. בסדר. אז אומר לנו הרב הנזיר, הענווה שהיא נזר הטוב וכתר המידות, כלומר, הנעלה ביותר בכל מידות הנפש, היא העצמיות האצילית הרומה והקדושה. מעניין, יש בספר מסיעת ישרים. יש פרק, פרק כ"ד, הנקרא בביאור מידת היראה. בסדר? בביאור מידת הענווה. בסדר? הענווה. עכשיו נשים לב, זה פרק כ"ד. כמה פרקים יש במסיעת ישרים? כ"ו, 26. כלומר, זה לקראת הסוף. לכאורה, זה היה צריך להיות בהתחלה. הרי במידת הזריזות, לא עושה במידת הנקיות, הרמח"ל כותב דברים קשים נגד הגאווה. מוביל שם חמישה אופני גאווה. אז הוא כבר פסל את הגאווה בפרק השלישי. אז למה הוא צריך להגיע עד פרק כ"ד כדי לדבר על הענווה? כנראה שיש הבדל בין שלילת הגאווה לבין מעלת הענווה. זה לא אותו הדבר. שלילת הגאווה, הגאווה היא טיפשות. אז זה ברור שאדם שיש לו גאווה הוא טיפש. אנחנו לא רוצים להיות טיפשים, אז אין לנו גאווה. אבל הענווה האמיתית איננה ניתנת להשגה בלי חוכמה. בלי חוכמה של דעת אלוהים. כי אם אתה לא יודע את אלוהים, הענווה שלך איננה ענווה באמת. ואני אסביר גם למה. יש, אגב, איפה כתב, איפה היה רמח"ל כשהוא כתב את הספר הזה? באמסטרדם, נכון? מה? הוא היה באמסטרדם. ובמה התפרנס רמח"ל כשהוא היה באמסטרדם? בליטוש עדשות. הוא היה מלטש עדשות, מזה היה מתפרנס. חוץ מזה שהוא נתן כמה שיעורים בלוגיקה ורטוריקה, אבל הוא היה מתפרנס מליטוש עדשות, וחוץ מזה הוא כתב ספר על המידות, מסיעת ישרים. אז הוא היה יהודי אמסטרדמי, מתפרנס מליטוש עדשות, וכותב ספר מוסר. קדם לו במאה שנה, יהודי אחר, שגם הוא היה באמסטרדם, וגם הוא היה מתפרנס מליטוש עדשות, וגם הוא כתב ספר בשם ספר המידות. מה? ברור שפינוזה. כן, פינוזה, כן. עכשיו, מה שמעניין, יש, כן, יש לנו שני יהודים, אחד כשר, השני לא, שניהם באמסטרדם, שכמו זה אותה סוגיה. עכשיו, בספר המידות, או האתיקה, ספינוזה אומר שמידת הענווה, מידת הגאווה היא מידה רעה. פשוט, מה זה טיפשות? הוא אומר, גם מידת הענווה היא מידה לא טובה. מדוע המידה של הענווה היא מידה לא טובה? כי זה חולשה בנפש. וכל חולשה היא רע. אבל הוא אומר, אבל כדאי להמשיך לחנך לענווה, את ההמון, כדי שהוא לא יזיק לחכמים. עד כאן דבריו הברורים והכנים, נכון? עכשיו צריך להבין משהו. למה שפינוזה מגיע למסקנה שהענווה היא דבר רע, ואילו רמח"ל אומר שהענווה זה דבר עליון? פשוט מאוד. כי הענווה היא חולשה לפי שפינוזה. למה? כי אני ענב כלפי מי? אבל אין כלפי מי להיות ענב. כי הרי אין אלוהות נבדלת. הוא הרי פנתאיסט. הוא אלוהים והבריאה יצאו זה אותו הדבר. עכשיו, אומר לך רמח"ל, אם אתה מבין שאלוהים הוא אינסוף והוא מעל הבריאה, פשיטה שקראתה יודע אותו, אתה ענב. זאת אומרת, יש פה השלכה של התיאולוגיה על המידות. אם אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור אינסוף, אתה אוטומטית חייב להיות ענב כדי לקלוט אותו.
דבר
והיפורו. לא דבר והיפורו. אם אתה מכיר את האלוהים בתור אינסוף, אתה מוכרח להיות ענב כדי לקלוט את השפע האינסופי. לעומת זה, אם אתה חושב שאלוהים הוא מוגבל בתוך הבריאה, אז אין לך כלפי מי להיות ענב. ברור? בסדר. עכשיו, מה?
לפי הרמח"ל שהוא שם את הענבה בפרק, בפרק הדלת, זאת אומרת שיש איזשהו ריק בין ששללתי את הגאווה אצל האדם, יש איזשהו ריק עד שהוא מגיע לענבה?
שלילת הגאווה זה לא...
תקרא לזה ככה. אגב, זה לא פרק הדלת, אני חושב שזה פרק... אולי כף ג' או זה כנראה כף ד', כן. אחרי זה יש שירת ח', אחרי זה... טוב, מה?
למה הרצון לתת לאדם גבוה
מהרצון לתת הוא יותר גבוה? חסד זה משהו הרבה יותר קטן. בתוך מסגרת של עולם כבר נתון, אתה נותן.
רגע.
מה?
בעצם אם הוא לא גאוותן והוא עוד לא קנה את מידת הענווה, אז מה הוא?
משהו באמצע. טוב, לעומת שפלות. מה? אז זה לא דיברנו. זה כנראה אותו דבר. לייחס לעצמו מעלה שאיננה שלו. עכשיו, לפי שפינוזה, למשל אדם יגיד שהוא חכם והוא לא. יגיד שהוא עשיר והוא לא. ולעומת זה, לפי רמח"ל, כל מעלה איננה שלו. כי נתונה לא מעט השם. בסדר? לעומת שפלות, הגאווה המזוהמת, האלילית, כלומר, האלילות היא גאוותנית בהכרח, כן? צריך להבין גם למה, ויסודה בגוי קדוש, כלומר, הענבה בגוי קדוש, היסוד שלה, החידוש והאחדות, כלומר, יש לזה בסיס תיאולוגי, שאנחנו נעסוק בו בעזרת השם, כשנגיע לפרקים הרלוונטיים.
שהיא מבקשת משהו שהוא לא שלה?
לא, אנחנו נראה. טוב.